שלום וברכה, לימוד הרמב״ם בימים, ואנחנו עוסקים בספר הקורבנות בהלכות שגגות בפרק השלישי ובו 12 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, מי שהעידו עליו עדים שחטא חטא שחייבין עליו חטאת קבועה ולא יתרו בו קודם שחטא, אלא אמרו אנו ראינוך שעשית מלאכה בשבת או שאכלת חלב, והוא אומר אני יודע בוודאי שלא עשיתי דבר זה, אינו חייב חטאת. הועיל ואם יאמר מזיד הייתי פטר מן הקורבן, כשאמר להם לא אכלתי ולא עשיתי, נעשה כאומר לא אכלתי בשגגה אלא בזדון, שהוא פטור מן הקורבן ולא יכחיש את העדים. הלכה ב' שתק ולא יפליג ולא דחה את העד, אפילו אמרה לו אישה אחת אכלת חלב או עשית מלאכה בשבת ושתק, חייב להביא חטאת, הגם שאישה פסולה לעדות, כאן שמחייב עצמו על ידי שתיקתו, אף על ידי אישה מתחייב חטאת. אמר לו עד אחד, חלב הוא זה ושתק, וחזר ואכלו בשגגה, מביא חטאת, ששתיקתו מהווה הודעה שאכן מדובר בחלב, ואם יתרו בו שני עדים, לוקה עליו, אף על פי שעיקר העדות בעד אחד, שאין צריך שני עדים לחייב מלכות, אלא לעניין ההתראה והעדות על עשיית המעשה, אבל לעניין החזקת האיסור, מספיק עד אחד. הלכה ג' כבר בארנו בהלכות פסולי המוקדשין בפרק ט"ו הלכה ו', שמפריש חטאתו על החלב שאכל לא יביאנה על השבת שחילל או על אדם שאכל, שנאמר והביא קורבנו סעירת עיזים וכו', על חטאתו אשר חטא, עד שיהיה קורבנו לשם חטאו, לא שיקריבנה מחטא על חטא, ואם יקריב פסולה. יתר על זה אמרו, יפריש חטאתו על חלב שאכל אמש, לא יביאנה על חלב שאכל היום, כלומר, שגם אם יפריש חטאת לשם אותו סוג חטא, אינו יכול להביא על חטא שעשה בזמן אחר, ואם הביא, כיפר. ואין צריך לומר שאם יפרישה אביו ומת, והיה הבן מחויב באותו החטא, שלא יביאנה הבן על חטאו כמו שנתבאר שם, שחטאת שמתו בעליה תמות, ואין היורשים יכולים להקריבה לשם חטאם. הלכה ד' המביא חטאת על שני חטאים תראה, עד שיפול במום ותימחר, ויביא בדמי חציה לחטא זה ובדמי חציה לחטא השני. וכן שניים שהביאו חטאת אחת על שני חטאיהם, תראה עד שיפול במום ותימחר, ויביא זה חטאתו בדמי חציה, ויביא זה חטאתו בדמי חציה. הלכה ה' הביא שתי חטאות על חטא אחד, יקריב איזו שירצה, והשנייה תראה עד שיפול במום, ויפלו דמיה לנדבה. בדומה לאדם שיפריש שתי חטאות לאחריות, שאם תובד אחת מהן יקריב את השנייה, שמקריב את איזו שירצה, והשנייה יפלו דמיה לנדבה. הלכה ו' הביא שתי חטאות על שני חטאים, ואינו יודע איזו חטא תפריש על איזה חטא, זאת ישחד לשם החטא האחד, והשנייה לשם החטא השני, והדין הוא שכל קורבן ישחט לשם החטא שלשמו הוקדש בתחילה. ויש מפרשים שמדובר שבשעת הקדשת החטאות לא פרש על איזה חטא תבוא כל אחת, ובמקרה זה יכול לפרש בשעת ההקרבה איזו חטאת מיועדת לאיזה חטא, או שמקריב כל חטאת באופן סתמי לשם מה שהיא. הלכה זין כבר בארנו בלכות מעשי הקורבנות בפרק ג' הלכה ד' שמשומד לעבודה זרה או לחלל שבת בפרעסיה, אין מקבלים ממנו קורבן כלל, ומשומד לעבירה משאר העבירות, אין מקבלים ממנו חטאת על אותו החטא, אבל על חטא אחר מקבלים ממנו. כיצד? משומד לאכול חלב, שאכל חלב בשגגה והביא חטאתו, אין מקבלים ממנו, עד שיחזור בתשובה. אפילו היה משומד לאכול נבלה לתיאבון, שובר על איסור זה מחמת תאוותו ולא כמרד, ונתחלף לו חלב בשומן ואכלו, והביא קורבן, אין מקבלים ממנו, שמי שאכל בזדון, בין להכעיס, כלומר עובר על האיסור מתוך זלזול ומרד, בין לתיאבון, הרי הוא משומד. היה משומד לאכול חלב ושגג ואכל דם, מקבלים ממנו, כמו שבארנו. הלכה ח', מי ששגג והפריש חטאתו ואחר כך נשתמד וחזר בתשובה, או נשתתה וחזר ונשתפה, כלומר חזר לשפיותו, אף על פי שנדחה הקורבן בינתיים, הרי חזר ונראה, שכעת הוא ראוי להקרבה, שאין בעלי חיים נדחים, בעלי חיים שהיו רואים לקורבן ונפסלו, אינם נפסלים לעולם, ואם יחזרו להיות ראויים, קשרים להקרבה, כמו שביארנו בלכות פסולי המוקדשין, לפיכך יקריבנה עצמה. וכשם שאם נולד בו מום עובר ונרפא יחזור לקשרותו, כך אם נדחו הבעלים וחזרו ונראו, יקרב. בניגוד למום קבוע שאם נולד בבהמת קודשים היא נפדית ויוצאת לחולין, במום עובר ממתינים עד שתתרפא הבהמה ומקריבים אותה. הלכה תת, חייבי חטאות והשמות ודאין שעבר עליהן יום הכיפורים, חייבים להביא לאחר יום הכיפורים, וחייבי השמות תלויים, השם הבא ספק חטא מהחטאים שחייבים על שגגתם חטאת קבועה, פטורין, שנאמר מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו, כך למדו מפי השמועה ממסורת חכמים בביאור המקראות, שכל חטא שאין מכיר בו אלא השם נתכפר לו. וזהו חטא שחייבים עליו אשם תלוי, שאין הבעלים יודע בוודאות אם חטא, אלא רק הקדוש ברוך הוא. לפיכך, מי שבא לידו ספק עבירה ביום הכיפורים, אפילו עם חשיכה, פטור מאשם תלוי, שכל היום מחפר, ואם נודע לו במה חטא לאחר יום הכיפורים, חייב חטאת, כדין המביא אשם תלוי ונודע לו חטאו לאחר מכן. נמצאת הלמד, שאין מבין על לא עודה של יום הכיפורים אשם תלוי, אלא אם כן לא כיפר לו יום הכיפורים, כמו שהתבאר בהלכה הבאה. הלכה י' אין יום הכיפורים ולא החטאת ולא אשם מחפרין, אלא לשווים המאמינים בכפרתן, אבל המבעת בהן, מזלזל בקורבנות ודוחה בדעתו או בדיבורו את תכליתם, אינן מחפרים לו. כיצד? היה מבעת והביא חטאתו או אשמו, והוא אומר או מחשב שאין אלו מחפרין לו, אף על פי שקרבו כמצוותן, לא נתכפר לו. וכשיחזור בתשובה מבעיתתו, צריך להביא חטאתו ואשמו. וכן המבעת ביום הכיפורים, אין יום הכיפורים מחפר עליו. לפיכך, אם התחייב באשם תלוי ועבר עליו יום הכיפורים והוא מבעת בו, הרי זה לא נתכפר לו. וכשיחזור בתשובה אחר יום הכיפורים, חייב להביא כל אשם תלוי שהיה חייב בו. הלכה י' א', כל השמות שבתורה מעכבין את הכפרה, שאין חטא הבעלים מתכפר עד שיקריבו את קורבן האשם, חוץ מהשם נזיר, שנזיר שנטמע חייב להקריב ביום השמיני לטומאתו חטאת עולה ואשם, ומי שיקריב את החטאת כבר יכול להתחיל למנות נזירות חדשה גם קודם שיקריב את האשם. ספק נזיר שמסופק אם נטמע, וספק מחוסרי כפרה. ארבעה מחוסרי כפרה הם עזבה, יולדת, עזב המצורה, ואינם יכולים לאכול קודשים עד שיביאו את קורבנם, וכאשר הם מסופקים בטומאתם, עליהם להביא חטאת העוף מספק. וספק סוטה, אישה שבעלה קינה לה ונסתרה, והיא טוענת שהיא טהורה, מביאה מנחת קנאות, ומכונה ספק סוטה מפני שיש ספק אם נתמת, אם לא נתמת. כלומר, כל אלו, אשם נזיר, ספק נזיר, וספק מחוסרי כפרה וספק סוטה, כולן מביאים קורבנותיהן אחר יום הכיפורים, שקורבנם של אלו אינו בא לכפרה על חטא. הלכה י"ב אומר הרמב"ם, מישהו מחויב חטאת או אשם, והרי הוא יוצא להרג מבית דין, שמלבד החטא שעבורו התחייב חטאת או אשם, עבר עבירה שחייבים עליה מיתת בית דין, אם היה זבחו זבוח, שנשחט הקורבן קודם שנגמר דינו, משעין אותו עד שיזרק הדם, ואחר כך יארג, משום ששהייה זו מועטת, ואין בכך עינוי הדין כלפי בעל הקורבן. ואם עדיין לא נשחט, אין משעין אותו עד שיקריבו עליו. כלומר, אם נגמר דינו קודם השחיטה, זוהי שהייה מרובה ויש בה עינוי הדין, ולכן אין משעים אותו. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר הקורבנות בהלכות שגגות בפרק השלישי. לימוד הרמב״ם היומי ואנחנו עוסקים בספר הקורבנות בהלכות שגגות בפרק הרביעי ובו חמש הלכות. אומר הרמב״ם הלכה א', העושה עבירות הרבה באלם אחד, עשה עבירות הרבה ללא שנודע לו בין עשייה לעשייה שעשה דבר אסור, ולאחר מכן נודע לו, חייב חטאת על כל אחת ואחת. אפילו עשה 3 ו-40 אלו שמנינו באלם אחד, 43 עבירות שחייבים חטאת על שגגתן, מביא 3 ו-40 חטאות. וכן אם עשה מעשה אחד שהוא חייב עליו משום שמות הרבה, כמה סוגי עבירות, חייב על כל שם ושם. אף שבדרך כלל אין איסור חל על איסור, ואדם אינו מתחייב על כמה איסורים ביחד, באופנים הנזכרים כאן אדם יכול להתחייב על כמה איסורים ביחד. והוא שיהיו האיסורים כולן באים כאחת, שאיסורים חלים בו זמנית, או איסור מוסיף, שיש בה איסור שנוסף תוספת של חומרה על האיסור הראשון, או איסור כולל, כאשר האיסור השני כולל דברים נוספים שהיו מותרים לאדם, חל איסור זה גם על הדבר שיעשו מלפני כן מסיבה אחרת. כגון האוכל גיד הנשה של בהמה שהתנבלה, שבתחילה הבהמה הייתה מותרת באכילה ורק הגיד אסור, ולאחר שנאסרה הבהמה כולה משום נבלה, נכלל גם הגיד באיסור זה, והאוכלו יהיה חייב שתיים. כיצד? השוחט בהמת קודשים חוץ לעזרה בשבת לעבודה זרה, חייב שלוש חטאות, משום שוחט קודשים בחוץ, ומשום מחלל שבת, ומשום עובד עבודה זרה, שהרי שלושת האיסורים באים כאחת. במה דברים אמורים? באומר בגמר זביחה הוא עובד אותה, ונמצא שרק בגמר השחיטה הוא עובר על איסור עבודה זרה, ואיסור זה חל ביחד עם חילול השבת ואיסור שחיטת הקודשים בחוץ. אבל אם לא הייתה כוונתו לכך, מי שישחוט במעט לשם עבודה זרה, תאסר, שבעשיית מעשה כלשהו בבהמה לשם עבודה זרה היא נאסרת, והעושה כן מוגדר כעובד עבודה זרה, ואין צורך בשחיטת שני הסימנים או רובם. ואינו חייב משום שוחט בחוץ עד שישחוט שניים או רוב שניים מסימני השחיטה, הקנה והוושת, שזהו שיעור שחיטה בבהמה. ונמצא כשגמר השחיטה שחט בהמה אסורה לקורבן, שאינו חייב עליה משום שוחט בחוץ, ונמצא שחייב שתי חטאות בלבד על עבודה זרה ועל חילול שבת, כמו שבארנו במעשה הקורבנות בפרק י"ח הלכה ו', שאין חייבין אלא על שחיטת חוץ של קודשים הראויים למזבח. הייתה חטאת העוף, ושחטא חוץ לעזרה, והיה חצי קנה של הפגום, והוסיף בו כלשהו בשבת לשם עבודה זרה, ובהוספה הזאת נחשב כשוחט את העוף לעניין שחיטת קודשים בחוץ, משום שהעוף מותר בשחיטת רוב סימן אחד, או קנה או ושת, ובאותו זמן חילל את השבת ועבר על איסור עבודה זרה. חייב שלוש חטאות. שרי שלושת האיסורים באים כאחת, וכן העושה מלאכה ביום הכיפורים שחל להיות בשבת, חייב שתי חטאות, מפני ששני האיסורים באים כאחת. הבעל אשת אחיו הקיים כשהיא נידה, מביא שלוש חטאות, משום אשת איש ומשום אשת אח, ואין שני איסורים הבאים כאחד, ומשום נידה שהוא איסור מוסיף, שמתוך שנוסף בה איסור זה לבעלה, נוסף ליבמה. כלומר, באיסור נידה נוספת חומרה בצד מסוים, שהרי אסורה גם על הבעל עצמו, ולכן איסור זה נוסף על איסור אשת איש ואשת האח. וכן כל כיוצא בזה. הבעל אביו חייב שתיים, משום מרוות אביך לא תגלה, ומשום ועד זכר לא תשכב, שהם שני איסורים הבאים כאחת. וכן הבעל אחי אביו חייב שתיים, שנאמר ערוות אחי אביך לא תגלה. הבעל הזכור, והביא זכור עליו באלם אחד, אף על פי שהן שני גופין, הבועל והנבעל, ובכל מעשה גוף אחר עשה את מעשה הבעילה, אינו חייב אל החטאת אחת, שנאמר ואת זכר לא תשכב, השוכב והנשכב, שם אחד הוא, שאלו משני צדדים של אותו המעשה אסור. אבל אם בעל ראובן והביא את שמעון עליו, חייב שתי חטאות, שרי יש כאן שני מעשים נפרדים. וכן הבעל הבהמה והביא בהמה עליו באלם אחד, אינו חייב אלא חטאת אחת. עשו השוכב והנשכב בבהמה וזכור, כבעילה אחת. הלכה ב', יש בועל בעילה אחת וחייב עליה שמונה חטאות, כיצד? יעקב שהייתה לו בת מזלפה ושמה תמנע, נשא לבן תמנע, והוליד ממנה בת ושמה שרח, ואין ללבן בת אלא רחל לבדה. מדובר כאן שזלפה אינה בת לבן, ולכן מותר לו לסתה, שכן אם הייתה בת לבן, תמנע היא בת ביתו ואסורה עליו. נמצאת שרח בת בת יעקב, ואחות אשתו מאביה, ששרח ורחל אשת יעקב הן החיות מאותו האב, ואין שני איסורים הבאים כאחת, ששני איסורים חלו בלידת שרח. נישאת שרח לראובן בן יעקב, ומותרת לו שהיא בת אחותו, ונאסרה על שאר בני יעקב, שאסורה להם משום אשת האח, נוסף באיסור ליעקב הרי קלתו, מת ראובן או גרש ונישאת שרח זו לאחי יעקב מאמו, מתוך שנאסרה על שאר אחי יעקב, נוסף ליעקב באיסור אשת אחיו. מת או גרש ונישאת שרח זו לישמעאל, אחי יצחק, אביו של יעקב, מתוך שנאסרה על שאר אחי ישמעאל, נוסף בה ליעקב איסור אשת אחי אביו, כאשר נישא לישמעאל נאסרה על אחיו באיסור אשת אח, ובאותה שעה נאסרה גם על יעקב משום אשת אחי אביו. מת ישמעאל ונפלה ליבום לפני יצחק, ועבר יצחק ויבמה אף על פי שהיא שנייה לו, וגזרו חכמים שלא ליבם את השניות אלא רק לחלוץ, ויצחק עבר ויבמה, מתוך שנאסרה על שאר אחיו של יצחק משום אשת אח, נוסף באיסור ליעקב משום אשת אבי ומשום אשת איש, ששני האיסורים באים כאחד. אם שגג יעקב ובעל שרח זו כשהיא נידה בחיי יצחק בעלה ובחיי רחל אשת יעקב, הרי זה חייב עליה שמונה חטאות, משום בת ביתו ומשום אחות אשתו ומשום קלתו ומשום אשת אחיו ומשום אשת אחי אביו ומשום אשת אביו ומשום אשת איש ומשום נידה, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ג', כל אלו שתאסר זו הערבה עליהן באיסור מוסיף, צריך שיהיו אנשים אחרים מצויים בעולם כדי שתאסר עליהן, ומתוך שתאסר עליהן היא תוסף איסור אחר לזה. אבל אם אינן מצויים, אין אומרים הועיל ואילו היו לזה בנים או אחים, הייתה נאסרת עליהן, היא תוסף באיסור לזקן, שהרי אין שם אתה לא בן ולא אח. למשל, אם נשא ראובן את שרח, ולא היו ליעקב בנים מלבד ראובן, לא יחול על יעקב איסור קלתו, וכן כל כיוצא בהן. הלכה ד', מי שהיה נשוי שלוש נשים, ובעל אמה של אחת מהן, שהיא אם אמה של שנייה, שהיא אם אביה של שלישית, כגון שיהיו ללאה שתי בנות, דינה ויוכבת, ובן, אשר, ונשא כלב שלוש נשים, את דינה ואת מרים בת יוכבת בת לאה, ואת שרח בת אשר בן לאה, ומותר לאדם לישא אישה ואחות אמה, ואישה ואחות אביה. ובא כלב בשגגה לאה, שהיא אמה של דינה והם אמה של מרים, והם אביה של שרח, אבל פי שזקנה זו היא חמותו והם חמותו והם חמיו, ושלושה שמות הן, ואיסור בת אחת הוא, כגון שקידש את שלוש אנשים בבת אחת, שאז חלו שלושת האיסורים עליו בבת אחת. אינו חייב אלא חטאת אחת, לפי שנאמר באישה וביתה ובת בנה ובת ביתה, שערה הנה זימה היא, הכתוב עשה שלושה גופין כגוף אחד. אגם שפירט הכתוב את שלושת האיסורים, סיים בלשון יחיד, זימה היא, שכן מהותו של איסור זה היא הייחוד בין אם אחת לצאצאיה. לפיכך, יחשבו השלושה שמות כשם אחד. הלכה ה' אומר רמב״ם, אבל הבעל אחותו שהיא אחות אביו שהיא אחות אמו, חייב שלוש חטאות שנאמר ערבת אחותו גילה, לחייב על אחותו בפני עצמה, ואף על פי שהיא אחות אמו ואחות אביו, ואח הייתה זאת, כגון שבעל אמו והוליד ממנה שתי בנות, ובעל אחת מבנותה והוליד ממנה בן, כשיבוא הממזר הזה על הבת השנית, שהיא אחות אמו הממזרת, שהיא אחותו מאביו, שהיא אחות אביו מאמו, חייב שלוש חטאות, וכן כל כיוצא בזה. אגם שבמקרה שנזכר בהלכה קודמת, חייב חטאת אחת על שלושה איסורים בגוף אחד, משום שעשה כתוב את האיסורים הדומים בין האם לצאצאיה כאיסור אחד, במקרה זה, אגם שמדובר באיסורי אחווה שהם איסורים דומים בגוף אחד, גילה כתוב שחייב חטאת על כל איסור ואיסור. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר הקורבנות בלכות שגגות בפרק הרביעי. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר הקורבנות בלכות שגגות בפרק החמישי ובו שבע הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, הבעל ערבה אחת ביות הרבה באלם אחד, אף על פי שהיה בין בעילה ובעילה ימים הרבה, הועיל ולא נודע לו בינתיים והרי גוף אחד, הרי הכל שגגה אחת. ואינו חייב אלא חטאת אחת, אבל אם שגג בה ואחר כך נודע לו וחזר ושגג בה עצמה ובעלה, חייב על כל בעילה ובעילה, שידיעות מחלקות השגגות. הלכה ב', הבעל הערבה ביות הרבה באלם אחד, וזו נבעלת הייתה לידיעה בין כל ביעה וביעה, שנולדה לה בין הביעות וחזרה ושגגה, שנמצאו הביעות אצלה באלמות הרבה, ומביא חטאת אחת, שהרי לא הייתה לו ידיעה בינתיים, והיא מביאה על כל ביעה וביעה, שהרי הייתה לה ידיעה בין ביעה לביעה, והידיעות מחלקות. היו לו הוא ידיעות בינתיים והיא באלם אחד, ומביא חטאות הרבה והיא חטאת אחת. הלכה הגימל, הבעל הריות הרבה באלם אחד, אף על פי שכולן משם אחד, הועיל ואין גופין מחולקין, חייב על כל אחת ואחת. הגם שמדובר בסוג אחד של איסור באלם אחד, מכיוון שעבר על האיסור בכל פעם עם גוף אחר, חייב על כל פעם בפני עצמה. כיצד? הרי שבעל חמש נשיו נידות, או שבעל חמש אחיותיו או חמש בנותיו באלם אחד, חייב על כל גוף וגוף. מכאן אתה למד שזה שאמרו חכמים, הבעל הזכור והביא זכור עליו באלם אחד, חייב חטאת אחת, בשהיה אותו הזכור עצמו. אבל אם היה זכור אחר, בין שבעל שניהם, בין שבעל זה והביא זה עליו, חייב על כל גוף וגוף. והוא הדין בבעל הבהמה והביא בהמה עליו. הלכה ד', האישה שהביאה עליה בהמות הרבה באלם אחד, חייבת חטאת על כל בהמה ובהמה, שרי גופין מוחלקין, והרי זו כמי שנבעלה לאנשים הרבה באלם אחד, שהיא חייבת חטאת על כל איש ואיש. הלכה ה', האישה שהלך בעלה למדינת הים ושמעה שמת, או באו עדים שמת וניסית, בין על פי עצמה, כגון שבאו שני עדים ועידו שמת בעלה, שבמקרה זה אינה צריכה ליתר בית דין כדי להינשא, בין על פי בית דין, כגון שרק עד אחד העיד שמת בעלה, וצריכה רשות להינשא מבית הדין, ואפילו אם הורו לה בית דין להינשא, נחשב הדבר כטעות שחייבים עליה חטאת, ונודע שבעלה קיים, חייבת קורבן אחד, משום שניסה לאיש אחד, ויש כאן סוג איסור אחד באלם אחד, אף אם באה עליה בעלה פיות הרבה, ואם ניסית לאנשים הרבה, או זינת עם אנשים הרבה, ללא נישואין, וכעת נודע שהייתה אשת איש, חייבת חטאת על כל איש ואיש, מפני שאין גופין מוחלקין, ואף על פי שהכל בשגגה אחת. הבעל הנידה בשגגה וטהרה מנידתה וטבלה, וחזרה וראת נידה ובאה עליה פעם שנייה באותה שגגה עצמה, חייב על כל פעם ופעם, אף על פי שהוא באלם אחד והוא גוף אחד, שזמן נידות זה, חוץ מזמן נידות השני, ורן כשתי נשים נידות. הלכה וב, הבעל אשתו שלא בשעת ויסתה, שלא בזמן שבו היא אמורה לראות דם מחזור, וראת דם בעת התשמיש, ונמצא שבעל הנידה, והוא איסור שחייבים עליו כרת, הרי לו פטורין מקורבן חטאת, מפני שזה כאנוס הוא ואינו שוגג, שהשוגג היה לו לבדוק ולדקדק, ואילו בדק יפה יפה ודקדק, בשאלות לא היה בא לידי שגגה, ולפי שלא תרח בדרישה וחקירה ואחר כך יעשה, צריך כפרה. אבל זה, מה היה לו לעשות? הרי תאורה הייתה, ושלא בשעת וסת בעל. אין זה אלא אונס. לפיכך, בין שנמצא דם על עד שלה, בת שמקנחים בו את איברי התשמיש לאחר התשמיש, בין שנמצא על עד שלו, פטורין, שאנוס פטור מקורבן חטאת. אבל אם עבר ובא להסמוך לביסתה, שאסור לאדם לשמש עם אשתו בתוך העונה שבה היא אמורה לראות את דם המחזור, ודימה וחשב שיבעול ויפרוש קודם שתראה דם, ורעד בשעת התשמיש, חייבים בקורבן, שזו שגגה היא, שהרי היה עליו לבדוק ולדגדק ולהימנע מלשמש בזמן זה. לפיכך, אם נמצא דם על עד שלו, שכניח עצמו לאחר תשמיש ומצא דם, והדבר מוכיח שדם זה הגיע בשעת התשמיש, שניהם תמאין, שהבועל נידה נטמע כנידה, וחייבים בקורבן. נמצא על עד שלה, אם כניחה עצמה מיד כשפרש הבעל ולא שהת, לא המתינה, כגון שהיה לה בת זמין וכניחה בו מיד לאחר התשמיש, שניהן תמאין וחייבין בקורבן שדם זה הגיע בוודאות בזמן התשמיש. ואם שעת כדי שתושיט ידה לתחת הקר או לתחת הכסת ותיטול עד לבדוק בו ואחר כך כנחה עצמה, שניהם טמאים בספק ופטורים מקורבן, ואם שעת כדי שתרד מן המיטה ותדיח את פניה, תלחוץ את מקום התשמיש המכונה בדברי חכמים בלשון נקייה פנים, ואחר כך קנחה עצמה ונמצא דם בעלה טהור, שבמקרה זה איננו חוששים שדם זה הגיע בזמן התשמיש, וממילא בעלה טהור ואינם חייבים בקורבן. הלכה ד' אומר הרמב"ם, מי שעבר הוא בעל סמוך לווסת על דעת שתקדום ביאתו לראיית הדם, הרגיש האישה שנתמת בשעת השמיש ואמרה לו, נתמתי, הרי זה לא יפרוש כשהוא מתקשה. לא יוציא את עבר התשמיש בעודו קשה, משום שגם ביציאתו נהנה ונחשב כמשמש עם הנידה. כמו שבארנו בלכות איסורי ביעה, שצריך לנעוץ את ציפורני רגליו בקרקע ולמתין ללא תנועה שיתרפא עברו ואחר כך יפרוש. ודין זה נוגע גם למי ששימש עם אשתו שלא בשעת וסתה, שגם שנו חייב חטאת על כניסתו שהרי היה אנוס, אם יפרוש בעבר חי, יתחייב חטאת על יציאתו. ואם לא ידע שאסור לפרוש מיד, הוא פרש כשהוא מתקשה, חייב שתי חטאות, אחת על כניסתו שרי בעל נידה, שרי בעל סמוך לווסת וזו מוגדרת שגגה, ואחת על יציאתו, שיציאתו הנהיה לו כביאתו. במה דברים אמורים? בשידע שאסור לבעול בשעת הווסת, ודימה וחשב שתקדום בעילתו לראייתה, ולא ידע שאסור לפרוש מיד, שנמצאו לו שני אלמות. אלם אחד בכניסתו, שרי חשב שאספיק לבעול קודם שתראה דם, ואלם אחד ביציאתו, שלא ידע שאסור לפרוש באיבר קשה. וחייב שתי חטאות, משום שיש כאן שני סוגי שגגות שונים, שכן שגגת הכניסה היא שגגה מעשית אם יספיק לבעול או לא, ואילו שגגת היציאה היא שגגה בידיעת ההלכה. אבל אם לא ידע שאסור לבעול בשעת הווסת, ולא ידע שאסור לפרוש מיד מן הטומאה, אף על פי שפרש מיד והוא מתקשה, אינו חייב אלא חטאת אחת, מפני שכניסתו ויציאתו, שהן כשתי בעילות, בשגגה אחת הן, ובעלם אחד עשה הכל, ששתי השגגות הן מאותו הסוג, שגגת ידיעת ההלכה בבעילת נידה. הוא הדין בשאר הריות, שאם שגג הוא בא לערווה על דעת שהיא מותרת, ונודע לו שהיא ערווה והוא בתוך התשמיש, לא יפרוש מיד, שיציאתו הנהיה לו כביאתו. ואם לא ידע שאסור לפרוש מיד, הוא פרש והוא מתקשה מיד, כלומר פרש מיד כשעברו עדיין קשה, אינו חייב אלא חטאת אחת, שהכל שגגה אחת היא, שגגת ידיעת ההלכה. עד כאן מהשיעור עמי ברמב״ם בספר הקורבנות בלכות שגגות בפרק החמישי, על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים בני ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה, שתבוא אלינו תקף ומיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.